אז כאמור, בשבוע שעבר עסקנו, התחלנו לעסוק במזבח מהרבל. בעיקר דיברנו על ארכיאולוגיה וההיסטוריה, שסיפרנו את הסיפור של אדם זרטל, ארכיאולוג שחיפש על מנת לא למצוא, ולהפתעתו מצא את המזבח של הרבל. ובאמת זה דברים מדהימים שאנחנו יכולים ככה לראות מול עינינו. ובהזדמנות באמת, אני חושב שזה רעיון יפה. לנסוע לבקר בהר עיבל, היום זה סיור שחייב להיות בתיאום צבאי, היום זה אזור מורכב, זה צמוד לשכם. אבל עושים שם סיורים לפעמים, אני אמור להיות שם עוד שבועיים. באיזה טיול מאורגן. להגיע למזבח בהר עיבל, המעמד הראשון של עם ישראל בארץ ישראל. אבל בסוף השיעור הקודם, שאלנו כמה שאלות, מאוד יסודיות על כל הסיפור הזה. זאת אומרת, החל מ... מתי בדיוק זה היה? כי התחלנו לראות שלכאורה, כתוב בספר דברים, ביום אשר תעברו את הירדן, צריך לעשות את המעמד הזה. ולכאורה לא עושים את זה ביום אשר תעברו את הירדן, זה עבר כבר מלא זמן. עבר, היה מלחמת יריחו, מלחמת העי, מלחמת העי השנייה. עברו מים בירדן, מאז שנעצר הירדן. אז מה, למה לא עושים את זה באמת לכאורה, כמו שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, ביום אשר תעברו את הירדן? או שתגיד שעשו את זה ביום אשר שעברו את הירדן, רק מה? אין מוקדם ומאוחר בתורה. אז אין מוקדם ומאוחר בתורה, זה לא איזה פתרון קסם כזה להגיד על כל דבר, טוב, יאללה, לא מסתדר, נערבב את הפרקים. אם יש מקרים כאלה שסדר התורה זה לא הסדר שמופיע לפנינו, זה לא הסדר הכרונולוגי. אבל אם ככה אנחנו צריכים לתת הסבר, למה זה לא כתוב לפי הסדר? אבל יותר מזה, אנחנו נתחיל מרגע משאלה אחרת. שאלנו למה התורה ציוותה לעשות את המעמד הזה דווקא בהר עיבל, בהר גריזים והר עיבל, דווקא במקום הזה. ולא רק למה התורה ציוותה, למה דווקא במקום הזה, אלא איך זה באמת מסתדר? הרי בין הר גריזים להר עיבל הייתה העיר שכם. והעיר הזאת הייתה קיימת. קודם כל הזכרנו שהיא הייתה קיימת כבר מימי יעקב אבינו. ויבוא יעקב שלם עיר שכם. והוא קונה שם את חלקת השדה שעד היום זה קבר יוסף בשכם. זה חלקת השדה שיעקב אבינו קנה. אתם יודעים שיש, המדרש אומר, שלושה מקומות שאומות העולם לא יכולים להגיד גזולים הם בידכם. כי שלושה מקומות כתוב בתנ"ך שקנינו אותם בכסף מלא. מה הם המקומות? מערת המכפלה. מה עוד? זה מערת המכפלה. שכם זה נכון? והמקום השלישי זה הר הבית. הר הבית היה שייך לארוונה יבוסי, ובסוף ספר שמואל ב' דוד המלך בא וקונה אותו ממנו ב-600 שקלי כסף. וגם זה בעצם מקום שקנינו אותו בכסף. עכשיו, כמובן, השלושת המקומות האלה, אומות העולם, שום דבר לא מפריע להם להגיד שמה פתאום, אתם גזלנים, זה לא שלכם, זה שלנו, אל אקצה. כן. מעניין שדווקא באמת בהמון המון דברים, הפלסטינאים שימרו, הערבים באופן כללי, שימרו את השמות. כל מיני שמות, מחמס, מוחמוס, ועוד כל מיני מקומות כאלה, מקומות שמוזכרים בתנ"ך, והם ממש שימרו את השמות. לא שמעתי? ענתות, נכון. יש הרבה דוגמאות כאלה. דווקא יש שלושה מקומות שהם לא שימרו את השמות. חברון, הם לא קוראים לה חברון, איך הם קוראים לה?
חליל.
חליל, נכון. מה זה אל-חליל? מה פירוש המילה? חליל זה החבר. חבר. אל חליל זה החבר. על שם מי חברון נקראת החבר? על שם אברהם אבינו. ככה זה באסלאם, זה חד משמעית, זה ברור. עכשיו, הם גם רואים את עצמם כממשיכי דרכו של אברהם אבינו. אבל הם בעצם רוצים לטשטש את מה שמופיע בתורה, שאברהם קונה את חברון ומוריש אותה, מערת מכפלה. כן. אבל קוראים לה אל חליל. ירושלים, הם גם לא קוראים לה ירושלים. איך קוראים לה בערבית? אל-קודס. עכשיו, אל-קודס פירושו הקדושה, הקודש. ק קודס, קודש. אל קודס זה הקודש. ושכם גם כן קוראים לה, יודעים? נבלוס. מעניין, דווקא שלושת המקומות האלה שכביכול כתוב בתורה השם שלנו, הערבים ככה מטשטשים את, את השימור של השמות. על כל פנים, אז אם יש עיר, ודרך אגב מצאו גם במצרים, תל בשם תל אל עמרנה, תל ארכיאולוגי, שמצאו שם המון המון איגרות ומכתבים, פפירוסים, מימי יציאת מצרים. ובין השאר, יש שם מכתבים משכם, שהיא עיר גדולה. ואם ככה, שכם הייתה קיימת, בקיצור. איך באים עם שלם, עושים מעמד בין הגריזים להרבל, שזה בדיוק בשכם, לפחות תגידו, כבשו אותה, לא מוזכר, דרך אגב, כל הספר, כל ספר יהושע לא מוזכר שכבשו את שכם. אבל עושים שם מעמד. בסוף הספר יהושע קורא ברית עם עם ישראל בשכם. אבל לא כתוב שכבשו אותה, איך זה עובד? אז אני רוצה לפתוח בדברים ששמעתי לפני הרבה מאוד שנים מהרב מנשה וינר, שהוא רם בישיבת מעלות. ואני אגיד מראש שאני לא מסכים איתו. אני רוצה להגיד משהו אחר. אבל אני רוצה, כמו שבשיעור הקודם, השיעור הקודם היה מבחינתי איזו הזדמנות לדבר קצת על היחס למדע, על היחס לארכיאולוגיה, על היחס לאג'נדות של, של האקדמיה. כאילו, היום התפיסה היא שהאקדמיה זה כאילו איזה משהו שהוא כאילו אובייקטיבי. מה זה? זה המדע, זה האמת. הבל הבלים. זה באים מתוך אג'נדה והם מונעים מאינטרסים ומתפיסות עולם. שעל פי זה מיישרים את הממצאים הארכיאולוגיים. זה לא באמת שיש פה איזה חתירה אובייקטיבית וחפה מכל אג'נדה, אז זה לא עובד ככה. זה לצערנו לא זה המצב. והרבה פעמים אנשים לא נותנים לעובדות לבלבל אותם. אז אני רוצה גם היום לקחת את ה... אני אפילו לא בטוח אם מה שאני הולך להגיד זה חידוש של הרב וינר, הרב וינר הוא תלמיד, היה תלמיד של הרב מידן, של הרב יעקב מידן מגוש עציון. יכול להיות שזה חידוש שלו, אני לא סגור על מי חידש את זה. אני שמעתי את זה מהרב מנשה וינר, אבל אני רוצה לחלוק עליו בנושא הזה. אבל אני רוצה להביא את זה כדוגמה, כדי שנראה גם מהלך שלם שהוא אומר, שהוא נראה מאוד משכנע, ואיך מתמודדים איתו. אז אני רוצה לפני שנענה על זה, הוא בעיקר בא לענות על השאלה, מה המטרה בכלל של המעמד הזה ולמה הוא דווקא בשכם. וכדי לענות על זה, אז בואו נחזור רגע לסוף ספר בראשית, פרשת ויחי. מה קורה בפרשת ויחי? מה למשל? יעקב מה? יעקב מת. כן. פרשת ויחי יעקב? יעקב מת. פרשת חיי שרה? שרה מתה. כן, ככה זה עובד. צדיקים במיתתם קרויים חיים. על כל פנים, משהו מאוד שולי, לכאורה, בסיפור הזה של פטירת יעקב. יוסף הולך לקבור את יעקב, איפה? כמובן, במערת המכפלה. אני קורא בפרק האחרון בספר בראשית, פרק נון, אני קורא בפסוק וו. פסוק וו. ויאמר פרעה, עלה וקבור את אביך כאשר ישביעך, ויעל יוסף לקבור את אביו, ויעלו איתו כל עבדי פרעה, זקני ביתו, וכל זקני ארץ מצרים, וכל בית יוסף ואחיו ובית אביו, רק טפם וצונה ומובקרם עזבו בארץ גושן. ויעל אמו גם רכב, גם פרשים, ויהיה מחנה כבד מאוד. ויבואו עד גורן העתד אשר בעבר הירדן, ויספדו שם מספד גדול וכבד מאוד, ויעש לאביו אבל שבעת ימים. איפה זה? איפה הם עושים אבל על יעקב אבינו? מה זה המקום הזה? איפה זה? מה זה עבר הירדן? מזרחית לירדן. מאיפה לאיפה הם הולכים? הם הולכים ממצרים אל? אל חברון. אמורים לעבור בגורן העתד אשר בעבר הירדן? זה ממש לא בדרך, זה עיקוף, ממש ככה.
כאילו בעבר...
הטילים, אתה אומר. רצו להתרחק מקו הטילים. לא, יש מי שרצה להגיד שהם רצו להתרחק מהפלישתים כדי שלא להיכנס למלחמה. לדעתי זה תירוץ דחוק מאוד, כי כתוב שהיה מחנה כבד מאוד, גם רכב, גם פרשים, לא פחדים מאף אחד. בסדר, אבל בואו נעשה רגע סדר, בסדר? נגיד ככה, פחות או יותר, הייתי צריך לעשות את זה יותר למעלה, כי אני רוצה לצייר פה גם את מצרים. אבל חברון זה איפשהו פה, עבר הירדן זה פה. כן, לא יודע בדיוק איפה היה גורן העתד, יותר דרומה, יותר צפונה, אבל פה. ומצרים זה פה. ממצרים לחברון, שום סיבה אין לך לעבור לעבר הירדן. גם הפלישתים, הפלישתים זה פה. צמוד לים. אז נגיד, אתה לא רוצה להתקרב לפלישתים? לך ככה. אבל מה הסיבה שלך ללכת דרך עבר הירדן? עכשיו, הם מגיעים לשם, עוצרים שם, ועושים שם אבל שבעת ימים. מספד גדול וכבד מאוד. מה נזכרתם? יעקב אבינו כבר נפטר מזמן. אני מזכיר לכם, בואו נראה רגע את תחילת פרק נון. ויחל יעקב לצוות את בניו, ויאסוף רגליו אל המיטה, ויגבה ויאסף אל עמה. ויפול יוסף על פני אביו, ויאבק עליו, וישק לו, ויצב יוסף את עבדיו ואת הרופאים לחנות את אביו. חונתים אותו. ויחנתו הרופאים את ישראל. וימלאו לו 40 יום, כי כן ימלאו ימי החנותים, אז 40 יום חונתים אותו. אתם יודעים מה זה לחנות? זה משהו לא כל כך נעים, כלומר זה... כן, זה לא... לא נעים, זה אולי מוגזם להגיד, כי בן אדם לא מרגיש כלום. אבל כן, זה כאילו להפוך אותו למומיה כזאת, לשמר את הגופה, זה כמו לפחלץ. וימלאו לו 40 יום, כי כן ימלאו ימי החנותים, ויבקו אותו מצרים 70 יום. זאת אומרת, 70 יום כל מצרים מתאבלים עליו. ועוד לא הלכו לקבור אותו. הגופה לא מסריחה, כי חנתו אותו. זה משמר את הגופה. אבל... כבר עבר 110 ימים מאז הפטירה, ו-70 יום של אבל. ועברו ימי בחיתו, ואז יוסף רוצה, אחרי 70 יום של אבל, עכשיו יוסף רוצה לצאת לדרך לקבור אותו. יוצאים, עוצרים בגורן העתד, מספד גדול וכבד מאוד. מה נפלתם על גורן העתד? יכול להבין, תגיעו לחברון, תבכו עוד פעם. כי מגיעים לבית אלמין, פתאום מכניסים את המת לקבר, פתאום כל אנשים בוכות, ומישהו צועק, ומישהו מתעלף. יכול להבין, כי ברגע של הפרידה, ששמים מישהו בקבר, זה באמת, עוד פעם, פתאום באמצע הדרך, שדרך ממש לא בכיוון, כן? גורן העתד, זה לא בדרך שלהם. פתאום עוצרים שם שבעת ימים. טוב, זה שאלה אחת בפני עצמה. בואו נדלג רגע לשמואל ב' פרק י"ח. היום אנחנו קצת נפדפים. שמואל ב' פרק י"ח. מרד אבשלום. אבשלום מורד בדוד, ומתחילה המלחמה, אני קורא רגע פסוק ה', ויצב המלך את יואב ואת אבישי ואת איתי למור, לאט לי לנער לאבשלום. כלומר, אל תפגעו באבשלום. בכל זאת, בן שלו, הוא לא רוצה שיפגעו בו. וכל העם שמעו בצוות המלך את כל השרים על דבר אבשלום. ויצא העם השדה לקראת ישראל, ותהי המלחמה ביער אפרים. אוקיי. מלחמה ביער אפרים. איפה זה יכול להיות יער אפרים? מה דעתכם? מן הסתם שטח אפרים. חברון זה שטח אפרים? חברון זה עיר של מי? חברון זה עיר הבירה של שבט יהודה. חד משמעי, דוד מולך בחברון, כלב בן יפונה נוכל את חברון. זה עיר הבירה של שבט יהודה. מה? שומרון כזה. נכון? יער אפרים זה אזור השומרון. אמור להיות. אבל, משום מה, אפשר לראות פה בצורה מאוד מאוד ברורה, שהסיפור פה היה בעבר הירדן. בואו נוכיח את זה. נעבור רגע פרק אחד אחורה לפרק י' ז'. דוד עובר את הירדן, זה קורה למשל בפסוק כ"ב, פרק י' ז' פסוק כ"ב. ויקום דוד וכל העם אשר איתו ויעברו את הירדן, עד אור הבוקר, עד אחד לא נעדר אשר לא עבר את הירדן. כלומר, דוד הרי בורח מירושלים, עובר את הירדן, לאיזה כיוון? מזרח, לכיוון ממלכת ירדן של היום. ושם מתרחשת המלחמה, שכן כתוב לאחר מכן, שגם אבשלום, בפסוק אף דלת, בפרק הקודם, פרק י' ז' פסוק אף דלת, ודוד בא מחניימה, ואבשלום עבר את הירדן, הוא וכל איש ישראל עמו, גם אבשלום עובר את הירדן, למה הוא גם עובר את הירדן? לרדוף אחרי דוד. וזה אפילו אומר לנו במפורש בפסוק אף ויחן ישראל ואבשלום, ארץ הגלעד. איפה זה הגלעד? מעבר הירדן. עכשיו, מי זה גלעד? מאיזה שבט הוא? מנשה. מי בכלל גר בארץ, בעבר הירדן? זוכרים? ראובן, גד וחצי המנשה, נכון? עכשיו, הגיוני שהם באים לארץ הגלעד, כי גלעד זה באמת בעבר הירדן. אבל איך זה יכול להיות שיש בעבר הירדן יער שקוראים לו יער אפרים? ותהיה מלחמה ביער אפרים. איך זה קורה? באמת דבר מאוד מוזר. טוב, אנחנו ניתן ככה אוסף של שאלות מוזרות. אחד זה היה על גורן האתד. השני, מה עושה יער אפרים בעבר הירדן? השלישי, אני חוזר רגע לפרשת במדבר, שקראנו אותה ממש לפני שבועיים וחצי. בואו נזכר שכאשר, אם נחזור רגע, לא, אל תפתחו שם, אבל אתם יודעים, בספר בראשית, בפרשת ויחי, יעקב אבינו מברך את מנשבת אפרים, הוא מברך את כל השבטים, אבל לפני זה הוא מברך את מנשה אפרים, הוא מסכל את ידיו, ומה הוא אומר להם? בחי יברך ישראל אמור, ישמחה אלוהים כאפרים וכמנשה. ואז הוא אומר, המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים, ויקרא בהם שמי ושם אבותיי, וידגו לרוב בקרב הארץ. מה הכוונה וידגו לרוב? ירבו כמו דגים. אתם יודעים שדגים משריצים מאות. נכון? בבת אחת, הדגה יכולה להשריץ, ככה זה נקרא, זה לא נקרא להמליט או ללדת, זה נקרא להשריץ מאות דגיגים קטנים. אז וידגו לרוב. האם הברכה התקיימה? בואו נראה, מפרש ספר במדבר, ספר הפקודים. מי השבט הכי גדול? זוכרים? דן הוא אחד הגדולים, הוא השני הכי גדול. הכי גדול זה יהודה. יהודה הולך ראשון, תולדותם למשפחותם לבית אבותם, פקודים למטה יהודה, 470,600. 74,000, יהודה. דן, זה באמת השני. למטה דן, 260,700. אז היה לנו 74,000. 62,000. בואו נראה את מנשה ואפרים. מנשה, פקודים למטה מנשה, 230,000. כמעט חצי מדן. לבני אפרים, 40,500. בסדר. לא איזה הפתעה. טוב, אולי אחרי 40 שנה. וידגו לרוב בקרב הארץ, אמנם כבר עבר מאז יעקב אבינו, עברו 210 שנה של שיעבוד במצרים. אבל נגיד ש-210 שנה לא הספיקו להם להתפתח, אולי עוד 40 שנה, אז יש לנו עוד מפקד בפרשת פנחס. פרשת פנחס, מי השבט הכי גדול? יהודה, נשאר הכי גדול. 76,000, 76,000, הוא היה 74,000, עכשיו 76,000, עלה קצת. מה 40 שנה, 40 שנה נולדים במדבר, זה לפני תחילה יום שנה הראשונה, זה שנה האחרונה. גדלו ב-2,000 איש. שבט דן, מקום שני. במקום 62,000, עכשיו 64,000. גם עלו ב-2,000. טוב, בואו נראה את מנשה ואפרים. אולי הייתה פה קפיצה, בכל זאת, וידגו לרוב בקרב הארץ. כתוב, מנשה 52,000. עלה. עלה מ-32 ל-52. עדיין הוא לא מהשבטים הגדולים. בני אפרים, 32,000. ירדו בגדול, ירדו ב-10,000 איש. איפה? הברכה לא התקיימה? אתה אומר, הברכה מתחילה רק בקרב הארץ. עכשיו, יש פה עוד קושיה. כי, אני לא אראה לכם את זה עכשיו ממש במפות, תצטרכו לסמוך עליי בעניין הזה, אבל כתוב הרי, לרב תרבו את נחלתו ולמעט תמעיטו את נחלתו. נכון? עכשיו, אמור להיות שמנשה ואפרים יקבלו נחלה סבירה, משהו בגודל בינוני, כי הם שבטים בינוניים. ובפועל מה הם מקבלים? נחלה ענקית. מנשה, חוץ מהחצי שהוא מקבל בעבר ירדן. מה? בעיקרון מודדים גם את עבר ירדן. לא נוכיח את זה כרגע, אבל מודדים גם את עבר ירדן. אבל גם החצי שמקבלים בארץ, מקבל שטח ענק, ואפרים עוד שטח ענק. זה שטחים ענקיים, בלי פרופורציה לגודל שלהם. זה דבר פלא בפני עצמו. אבל בעיקרון, משה רבנו מצווה, לרב תרבו את נחלתו ולמעט תמעיטו. זה לפי היום. איש לפי פקודיו יותן נחלתו. לפי הפקודים שפקדתם בספר במדבר, לפי זה, זה מופיע גם בספר פרשת פנחס. מיד אחרי המפקד השני, איש לפי פקודיו יותן נחלתו. שאלה נוספת, ובזה נסיים בינתיים את אוסף השאלות, וזה קשור לאותה שאלה, שאין להם בושה למנשה ואפרים, בספר יהושע, בפרק י' ז', אז הם מתלוננים. על מה הם מתלוננים?
השטח.
על השטח. איזה שטח קטן נתת לנו? כתוב, וידברו בני יוסף את יהושע לאמור, מדוע נתת לי נחלה גורל אחד וחבל אחד, ואני עם רב, עד אשר עד כה ברכני אדוני. אז נכון שיש לכם ברכה והתגולרו בקרב הארץ, היא לא ממש התקיימה, מה אתם בוכים? קיבלתם שטח ענק, הרבה יותר גדול מאשר שטחים אחרים של שבטים אחרים. אני עם רב, איזה עם רב? שניכם ביחד, בערך כמו יהודה. בסדר, יפה, אבל זה לא איזה משהו יוצא דופן, והשטח שקיבלתם הוא יוצא דופן. לכן טוען הרב מנשה וינר, הוא טוען דבר כזה. ותרף אנחנו, עכשיו פשוט שאלנו איזה 5 שאלות, אבל אנחנו עוד מעט, הוא יחזק את הטענה שלו בעוד דברים. הוא טוען ככה, יוסף הצדיק היה משנה למלך מצרים, נכון? זה ידוע ומוסכם. בזמן שהוא עוד היה שם, לפני שהתחיל השיעבוד, השיעבוד התחיל רק אחרי שיוסף נפטר, והיה קומה לחדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף. הוא לא ידע, הוא לא שהוא לא הכיר את ההיסטוריה של הארץ שלו, שהיה את יוסף, משנה למלך מצרים, שהציל את הארץ מחרפת רעב, ולא יכול להיות שהוא לא הכיר. כוונה היא, לא רצה לדעת את יוסף. על כל פנים זה רק אחרי מותו של יוסף. בשלב הראשון, כשיוסף עדיין מלך מצרים, אז כל עם ישראל איפה נמצאים? כל משפחת יעקב אבינו? בארץ גושן. נכון? ירדו למצרים, סוף ספר בראשית, נישבו שם בארץ גושן. מיטב הארץ יושבת אביך ואת אחיך. אבל יוסף מרגיש עדיין השתוקקות וקשר אל ארץ ישראל. לא רק יוסף. כל עם ישראל, כל משפחת יעקב אבינו, יודעים שהארץ שלנו, אנחנו בינתיים נמצאים פה בגושן, יש גם את הגזרה של ועבדו ומבינו אותם 400 שנה, כן, יודעים, גר יהיה זרחה בארץ לא להם, יודעים שזה כנראה, הנה, הגענו למצרים, אנחנו גרים בארץ לא לנו, לא עובדים עדיין, אבל אנחנו יודעים, גר יהיה זרחה בארץ לא להם. ואף על פי כן, יוסף רוצה לחדש את הקשר אל ארץ ישראל, גם בשלב הזה. ולכן, הוא שולח את הילדים שלו והנכדים שלו, בעיקר נכדים, הוא שולח אותם לארץ ישראל לגור שם. מי זה הנכדים שלו? הבנים של מנשה ואפרים. הוא שולח אותם לארץ ישראל, הם משתלטים שם על אזורים נרחבים, והם גם נשארים שם. 210 שנה שעם ישראל עבדים במצרים, לא כולם היו. חלק מהעם ישראל, צאצאים של יוסף הצדיק, היו בארץ ישראל בכלל. לא היו במצרים, לא היו עבדים במצרים. כשעם ישראל יוצא ממצרים, אז רוב עם ישראל יוצא, אבל חלק משבטי מנשה ואפרים,
כבר מחכים להם בארץ ישראל. מעמד הר סיני? חלק משבטי מנשה ואפרים לא היו. הפסידו. היה להם גימלים בדיוק. הם היו בארץ ישראל באותו זמן. ולכן... לא, זה לא כתוב בתנ"ך. אני תכף אסביר. ולכן, קודם כל, ההוכחות שלו, כל השאלות ששאלנו, הם חלק מההוכחות שלו לטענה הזאת. יש לו עוד הוכחה מאוד חזקה. אבל גם השאלות ששאלנו, הם חלק מההוכחה. גורן האטד בעבר הירדן. למה הם צריכים ללכת לעבר הירדן? כי יש שם נכדים של יוסף, זאת אומרת, נינים של יעקב אבינו, שגרים בכל רחבי ארץ ישראל. ארץ ישראל, אני מזכיר לכם, זה עד נער פרט, כולל את עבר הירדן. אז יש כאלה שגרים בתוך ארץ ישראל, יש כאלה שגרים בעבר הירדן. אז כשיעקב אבינו מת במצרים, אז במצרים התאבלו עליו, זוכרים כמה זמן? 70 יום. אחרי זה יוצאים לקבור אותו בחברון, אבל צריך בדרך לעבור אצל הנכדים שגרים בעבר הירדן ולאסוף אותם גם. והם לא, איך הם ידעו? קיבלו וואטסאפ?
למה לא לשלוח שלכם? למה לעבור עם כל ה...
יש 110 יום לשלוח שליח.
אפשר, אתם צודקים. אבל לשלוח שליח בשביל מה?
להגיד להם
תבואו לחברון?
כן.
אז מתי הם בדיוק יבואו? לא יודעים בדיוק מתי לבוא. אנחנו נאסוף אתכם על הדרך. מסכים שזה לא 100%, אבל יש בזה היגיון מסוים. ולכן הם עוצרים באמצע הדרך, בעבר הירדן, באיזה מקום, לא קשור לכלום, גורן האטד, ועושים שם אבל שבעת ימים. כי הנינים של יעקב אבינו עכשיו שומעים לראשונה על זה שסבא רבא שלהם נפטר. אז עכשיו עושים אבל שבעת ימים. ואז הולכים ביחד לקבור אותו בחברון. לכן גם יער אפרים נמצא בעבר הירדן. מה עושה יער אפרים בעבר הירדן? תשובה, כי היו נכדים של אפרים, ילדים של אפרים, סליחה, בנים של אפרים, שגרו בעבר הירדן בתקופת מצרים, בתקופת שיעבוד מצרים, והם קראו למקום יער אפרים, על שם אבא שלהם, על שם השבט שלהם. לכן גם מנשה ואפרים שבטים יחסית קטנים. איפה הברכה של יעקב אבינו והתגו לרוב בקרב הארץ? בדיוק, הם דגו לרוב מאוד בקרב הארץ. החלקים של מנשה ואפרים שהיו בארץ ישראל, פרו ורבו מאוד. ולכן, כאשר יהושע מחלק להם נחלה, הוא מחלק להם נחלה ענקית. כי אמנם מי שבא ממצרים, אז אלה היו 50,000, אלה היו 30,000. בסדר? אבל יש עוד מלא שכבר מחכים להם בארץ ישראל, הם גם צריכים לקבל חלק ונחלה. ולכן שבט אפרים ומנשה אמורים לקבל נחלה ענקית. יותר מזה, בואו תפתחו רגע בפרשת מטות, בספר במדבר, פרק למד ב'. ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאוד. ראובן וגד מבקשים, מה הם מבקשים ממשה רבנו? להישאר בעבר הירדן המזרחי. אומרים לו, הארץ, אז הארץ אשר יקה השם לפני עדת ישראל, ארץ מקנה, ולעבדיך מקנה, זה אחד ועוד אחד, זה בדיוק ארץ מקנה, לנו יש מקנה, אל תעבירנו את הירדן. משה רבנו נכנס בהם ב-180 קמ"ש, סליחה, האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה? נראה לכם, מה פתאום לא יקום ולא יהיה, כועס אבותיכם וכו' וכו'. אז הם אומרים לו, תשמע, מה שאנחנו נעשה זה כך, נבנה גדרות צון למקננו וערים לטפנו, אנחנו נחלץ חושים, נלך חלוצים לפני עם ישראל, אחרי שנכבוש איתם, נצא איתם למלחמה, זה שוויון בנטל. אחרי שאנחנו נכבוש איתם את כל ארץ ישראל, אנחנו נחזור לפה. משה רבנו מקבל את זה. שוב, על מי מדובר? מי מבקש את הארץ עבר הירדן המזרחי? לא. לא. רק ראובן וגד. זה כתוב פה 10 פעמים. פסוק א', מקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד. פסוק ב', ויבואו בני גד ובני ראובן. פסוק ו', ויאמר משה לבני גד ולבני ראובן. אין פה חצי המנשה.
אולי תראות את זה כבר היה להם.
איפה זה כתוב פעם ראשונה? וגם בצור כפבר, ואמרו בני גד ובני ראובן אל משה למור, וכולי, וגם פסוק כ"ח, אומר משה, סליחה, פסוק כ"ט, ואומר משה עליהם, אם יעברו בני גד ובני ראובן איתכם את הירדן. פסוק למד א', ויבנו בני גד ובני ראובן למור. פסוק למד ג', ויתן להם משה לבני גד ולבני ראובן ולחצי שבט מנשה בן יוסף. אחרי שכל הדיון שהם מבקשים, והוא צועק עליהם, והם אומרים לו, אנחנו נבוא, נחלץ חושים, אז הוא אומר, בתנאי שככה וככה, ואז הוא משביע את יהושע בן נון ואת אלעזר הכהן, שהם ינחילו אותם, אז הם יגידו, אתם תעשו ככה, והם מסכימים, ופתאום נדחף חצי מנשה. מה הוא קשור? אז יש לזה כל מיני הסברים, שזה פחות ארבעה הסברים שאני מכיר, למה חצי מנשה נכנס שם. אבל הרב הינר מסביר על פי, על פי אותו כיוון שלו, שבעצם הם כבר ישבו שם. זאת אומרת, בהתחלה מלכתחילה תוכנן שכל 12 השבטים מקבלים את הנחלה שלהם בין הירדן לים, עבר הירדן המערבי. וכל האזור שממזרח לירדן זה ארץ מקנה של כולם. זה מדבר. הרי ממלכת ירדן, אתם יודעים שבירדן של היום, 90% מהאוכלוסייה חיים על 10% מהשטח. יודעים את זה? בעיקרון, כל האזור הזה של ממלכת ירדן, כל האזור הזה שצמוד לכינרת ולירדן, זה אזור פורה. ופה יושבים 90% מממלכת ירדן, 90% מהאוכלוסייה. ירדן זה משהו ענק, משהו פי שתיים מכל מדינת ישראל, כולל סיני. כל זה מדבריות ענק. אז זה ארץ מקנה. ארץ מקנה אין הכוונה ארץ פוריה ומלאה מים ואוכל. אם זה מלא מים ואוכל, זה מקום לגור בו לאנשים, לא לכבשים. משה רבנו לוקח את צאן יתרו אל המדבר. בהר סיני הוא פוגש שם את הסנה. כי המדבר זה המקום, מדבר זה לא מקום סהרה, צחיח לגמרי. מדבר זה מקום שיש בו מדי פעם, יש איזה בער, מדי פעם יש קצת הסבים, ושם אתה לוקח את הצון. אתה לא תבזבז שדה שאתה יכול לגדל בו תבועה, לא תבזבז אותו על מקנה. כן? ולכן דווקא המקום הזה. אז מלכתחילה, כל עם ישראל תוכננו לקבל בין הירדן לים, וכל שאר האזור של עבר הירדן המזרחי אמרו להיות אזור מקנה, אזור מרעה. ולכן גם חצי המנשה שכבר גרו שם לפני זה, גם הם היו אמורים לנחול עם כל עם ישראל בין הירדן לים. אבל אם ראובן וגד מקבלים, אז גם הוא יקבל. עכשיו בואו תראו את ההוכחה הכי חזקה לדבר, וזה כמעט אי אפשר להתווכח. בסוף אותו פרק. אני קורא שוב פסוק למד ג' ויתן להם משה לבני גד במדבר למד ב' פסוק למד ג' ויתן להם משה לבני גד ולבני ראובן ולחצי שבט מנשה בן יוסף את ממלכת סיחון מלך האמורית ממלכת אוג מלך בשן הארץ להעריה בגבולות הרי הארץ סביב ויבנו בני גד את דיבון ואת עטרות ואת ערוער ואת עטרות שופן ואת יעזר ויוגבה ואת בית נמרה ואת בית הרן הרי מבצר וגדרות צון זה נחלת גד ובני ראובן בנו את חשבון ואת אל הלב ואת קריאתיים תשימו לב שכתוב שהם בונים את הערים, כי אין פה, הם החריבו את כל הערים. עם ישראל כבש את כל הערים, החריב אותם, כבר הכל כבוש. הם לא צריכים לכבוש, רק צריכים לבנות. אז הם בונים ערים לנשים ולילדים ולגדרות לצון, ויקראו בשמות את שמות הערים אשר בנו. תראו פסוק למד ת' וילכו בני מחיר בן מנשה גלעדה וילכדוה, ויורש את האמורי אשר בא. ויתן משה את הגלעד למחיר בן מנשה וישב בה. פסוקים מוזרים מאוד. הרי משה רבנו כבר כבש את כל עבר הירדן המזרחי. למה פתאום, וראינו, ראובן וגד רק צריכים לבנות, לא צריכים לרשת, לא צריכים לכבוש. פתאום בני מחיר בן מנשה צריכים ללכוד את הגלעד. ויעיר בן מנשה הלך וילכוד את חבותיהם, ויקרא את עתיהן חבות יעיר. ונובח הלך וילכוד את קנת ואת בנותיה, ויקרא לה נובח בשמו. מי זה יעיר בן מנשה? בן של מנשה, בן כמה הוא ריבונו של עולם? משהו פה לא הגיוני. יאיר בן מנשה. אם הוא בן של מנשה, מנשה כבר נפטר במצרים. אז יאיר, הוא צריך להיות בין איזה 200. כן? אוקיי, לגיטימי. מה שלא לגיטימי, זה שהוא יצא בעצמו ממצרים, ואם הוא יצא בעצמו ממצרים, הוא היה אמור למות במדבר. הפוך. מגיל 20 שנה ומעלה, כולם מתו. בפשטות 20 שנה ומעלה. כל הדור הרע הזה, חוץ מכלב בן יפונה ויהושע בן נון. גם כלב בן יפונה היה, בעצם אני לא יודע מן כמה הוא היה. יכול להיות שהוא עוד לא היה. יהושע בן נון, מה? לא, הוא היה, כן היה, נראה לי הוא היה בן 40. כן, הוא היה בן 40 ביציאת מצרים, כשהוא נכנס לארץ היה בן 80. אבל, אז אתה יכול להגיד, אתה אומר, טוב, אתה אומר, אז כנים, תשרדו. זה דבר פלא, זה באמת דבר פלא. וגם איזה ישיש בן 200, בא והולך ולוחד את חוותיהם וקורא להם חוות יאיר. אז הרב הינר אומר דבר נורא פשוט. כן, יאיר בן מנשה הלך ולחד את חוותיהם, מתי? מזמן. כשעוד לפני השעבוד במצרים. כמו שאמרנו שמנשה, כשאפרים שלח את הילדים שלו לארץ ישראל. גם מנשה שלח חלק מהילדים שלו. גלעד. למה המקום הזה נקרא גלעד? על שם גלעד בן מנשה. למה יאיר הולך ולוחד את חוותיהם וקורא להם חוות יאיר? זה הכל היה מזמן. ולפי זה טוען הרב מנשה וינר. הוא טוען שבעצם המטרה של מעמד הר גריזים והר עיבל זה היה בעצם לעשות השלמת חומר למי שהפסיד את השיעור של מעמד הר סיני. יש פה יהודים שלא היו מעמד הר סיני, שבט מנשה ושבט אפרים. אז צריך לעשות להם איזה מעמד, לכבוד המאורע, לתת להם תורה. אז הנה, נעשה להם מעמד של ברכות וכללות. עכשיו, לא רק זה, אלא נעשה את זה דווקא בשכם. למה? כי הם גרו בשכם. אין לו הוכחה מאוד חזקה לזה, אבל אנחנו יודעים שליעקב אבינו היה קרקע בשכם, שלימים קברו שם את יוסף הצדיק. אז הגיוני שחלק מהילדים של מנשה ואפרים חיו בשכם. לא רק זה, אלא שהזכרנו קודם שבמצרים מצאו תל אל אמרנה, תל ארכיאולוגי שמצאו שם הרבה אגרות ופפירוסים, ומצאו שם, כמו שאמרנו, אגרות משכם. זה לא בדיוק איגרת משכם, אלא אגרות מעמי כנען, שכותבים, עמי כנען כותבים למצרים, ומבקשים שיבואו לעזור להם. הם אומרים, באים אלינו החיברוס, שיש אומרים שזה ההיברוס, זאת אומרת העברים, היהודים, כמו שהיברו באנגלית זה עברית, אז החיברוס, הם באים עלינו, ואפילו שכם, שהיא עיר גדולה וחזקה, קרתה ברית עם האנשים האלה. עכשיו שוב, הנה ההוכחה הארכיאולוגית, ששכם קורתים ברית, זה גם מתאים למה שאנחנו מתארים, עם ישראל מגיע, בלי לכבוש את שכם, עושים מעמד ענק באמצע שכם, בין הר גריזים להר עיבל. כנראה, זה פשוט היה יהודים שגרים שם. אולי זה לא מתאים להגיד יהודים. ישראלים. למה לא להגיד יהודים? כי הם לא משבט יהודה. הם משבט מנשה ואפרים. אז יהודים, אנחנו נקראים על שם שבט יהודה, שזה מלכות יהודה, שזה הרבה יותר מאוחר. על שם דוד המלך בעיקרון, שהוא משבט יהודה, שזה המלכות שלנו. אבל בעיקרון אנחנו ישראלים. אז זה לדעת הרב הינר, גם התירוץ לכל הקושיות, גם הסיבה למה בעצם עושים את המעמד הזה בכלל, מה המטרה שלו, וגם למה עושים אותו דווקא בשכם. למה אני לא מסכים איתו? למה אתה לא מסכים איתו? אין מספיק הוכחות בפשט. יש הרבה הרבה רמזים, בוא נאמר הרבה מאוד דברים שקשה מאוד להסביר אותם אחרת. מה מפריע לכם בסיפור הזה? חוץ מזה שאין לזה הרבה הוכחות. אולי לא מספיק הוכחות. יש עוד דברים שמפריעים לכם? עצמות? כן, הרב וינר מקשר גם את זה, נכון. על אפרים כתוב דווקא. על בני אפרים, שכתוב במדרש שהם יצאו ממצרים 30 שנה לפני עם ישראל, ומתו במלחמה עם הפלישתים. אז הוא מקשר את זה גם, שהם היה להם קרובי משפחה בארץ ישראל, הם רצו לברוח ממצרים ולהצטרף לקרובי משפחה שלהם בארץ ישראל. לא משנה, הוא מקשר את הכל. למה אני לא מסכים עם זה? א', אני חושב שזה... יש גישה, אני אומר את זה כדבר עקרוני, יש גישה שהרבה אנשים שהם תלמידים של ישיבת הר עציון, ישיבת הגוש, הם הולכים ככה בדרך הלימוד בתנ"ך. שהגישה שלהם זה שיש כאילו רמזים, כל מיני רמזים. אז עכשיו אנחנו ניקח את הרמזים האלה, לא רק שנעשה קו לקו, אתם מכירים קו לקו? לא, לא זה. משחק של ילדים כזה, שיש לך 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ואתה עושה, ובסוף יוצא לך ארנב. דימה אני מתכוון? אז זה מילא. אם אתה מחבר את הקווים, יוצא לך ציור, סבבה. אבל זה יותר כמו, אני הרבה פעמים מרגיש, וזה רק דוגמה, אני הרבה פעמים מרגיש ככה, שיש איזה 8 רמזים, במקום לחבר את הזה ויוצא לך, לא יודע מה, ריבוע, הם מחברים ומציירים שם ארמון, מדמיינים כאילו סיפורים מפה עד לא יודע חדשה. אני אומר, בואו נעשה את זה מינימליסטי. אם יש ראיה למשהו, בואו ניקח אותה כפי שהיא. אם התורה הייתה רוצה, אם באמת, אני אומר את זה בצורה כזאת, אם המטרה של כל המעמד הזה, מביאים את כל עם ישראל, עושים ברכות וכללו, הכל בשביל אוסף של כמה משפחות משבט אפרים, איך זה לא כתוב? לא רק זה. זה השלמה למעמד הר סיני? זה בכלל לא דומה למעמד הר סיני. במעמד הר סיני קיבלנו ברכות וכללות? מה קיבלנו במעמד הר סיני? זה לא העיקר של מה שקיבלנו. מה קיבלנו במעמד הר סיני? זה גם לא העיקר. אפילו זה לא העיקר. התגלות זה העיקר. הקדוש ברוך הוא התגלה עלינו. האמונה נכנסה בנשמה של כל אחד ואחד מעם ישראל. זה היה העיקר. אז המעמד הזה, עם כל הכבוד לו, זה השלמה למעמד הר סיני? זה לא השלמה בכלל. מצד שני, אני לא יכול להתעלם מכל הדברים שהוא אומר. ולכן אני טוען שאכן כל מה שהוא אומר נכון. שבזמן יוסף, בימי יוסף, יוסף שולח את בניו ונכדיו לארץ ישראל, והם הולכים, כובשים שם, מתיישבים שם, התנחלויות בארץ ישראל, מה זאת אומרת? הוא יודע שארץ ישראל, הוא משנה למלך מצרים, וארץ כנען היא באותה תקופה מין פרובינציה של ארץ מצרים. והוא יודע שזה עתיד להיות הארץ שלנו. אז הוא כבר שולח את הילדים והנכדים שלו, להתחיל להכין את הקרקע. אבל, בזמן שעם ישראל משתעבד במצרים, כולם משתעבדים. ברגע שמלך חדש קם למצרים, אז זה לא שהוא אומר, טוב, מי שכבר משפחות של יהודים שגרים שם, אני מזניח אותם. לא, משעבד את כולם. לוקח את כולם, משעבד את כולם, בוא נעין פתאום את רמסס, וכולם 210 שנה משועבדים. וכולם יוצאים ממצרים ביחד, וכולם עושים מעמד הר סיני ביחד, וכולם עולים לארץ ישראל ביחד. אלא מה? אז קודם כל זה הסיבה שכן, בגורן העתד אפשר להסביר שאז בתקופה של יוסף, שעדיין בימי יוסף, עברו בגלל זה יער אפרים, בגלל שבמקור אפרים היה גר שם. הסיפור פה של יאיר בן מנשה, כן, בגלל שבעבר, היום אין שם אף אחד ממנשה ואפרים, בגלל שבעבר מנשה גרו שם, ניתן להם את הגלעד. אבל אם ככה נשאר, מה המטרה של המעמד הזה? למה עושים אותו דווקא בשכם? ולמה, מה המטרה שלו בכלל? מה המשמעות שלו? ועל זה אנחנו נצטרך להקדיש את השיעור הבא. אז עד כאן להיום.